חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. 5 ימים לבחירות, במפלגות מחדדים מסרים בניסיון להגיע להכרעה ברורה. כל ראשי המפלגות מנצלים את הימים האחרונים בסיורים בכל רחבי הארץ, בניסיון לאסוף קולות של מתלבטים, שכוחם מוערך בכ10 מנדטים. בקרב המפלגות החרדיות יוצאים בקריאה חדה וברורה לציבור לצאת ולהצביע, מדווח כתבנו בכנסת אבי רבינה.
ביומני אגודת ישראל פורסם הבוקר החלטות מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שהתכנסה אמש בירושלים לקראת הבחירות. בנוסח החריף נכתב כי מועצת גדולי התורה קוראת לכל אלה שחרטו על דגלם את רדיפת הדת והכירת כל דבר שבקדושה, אנא הניחו את דרככם הנלוזות כי היא לא תצלח בשום אופן. כמו כן, מועצת גדולי התורה מביעה דאגה מהשעננות הפושה בקרב המחנה ודורשת להיחלץ חושים ולפעול בהתלהבות ובחריצות בפעולות מעשיות כדי להגדיל את כוחה של רשימת יהדות התורה והשבת, וככל שיגדל מספר המצביעים יש בזה קידוש שם שמיים ברבים.
חבר הכנסת מתן כהנא מימינה התקשה הבוקר בריאיון לאיתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן להתחייב שלא לשבת עם יאיר לפיד בממשלה.
אין כזה דבר ממשלה בראשות לפיד. לפיד הוא איש שמאל, הממשלה הוא עם ימני, ולכן תהיה פה ממשלת ימין. השאלה היא האם זה יהיה בנט או נתניהו. אנחנו לא נגרור את עם ישראל לבחירות נוספות, לא ניתן לזה לקרות. אנחנו אמרנו שאנחנו לא פוסלים מפלגות שמאמינות במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. כנסת ישראל יש 80 חברי כנסת מימין, ואפשר וצריך להקים פה ממשלה ימנית.
פורום כל חי יתכנס היום לדיון מרתוני בנושאים הבוערים שעל הפרק. מרתון השידורים בהנחיית מגישי האקטואליה של כל חי יתקיים בהשתתפות שרים, חברי כנסת ואישי ציבור. ניתן יהיה לצפות בדיוני הפורום החל מהשעה 5 בערב באתר כל חי ובשידור חי כאן בכל חי. מליאת הכנסת אישרה הבוקר את החוק האחרון לכנסת ה-23 שעסק במתן מענקים לעצמאים. לפי החוק שאושר בקריאה שנייה ושלישית, עצמאים יוכלו לקבל מענקים נוספים גם בגין הפסדים מלפני 3 שנים. השינוי בחוק נעמד בעלות של מאות מיליונים נוספים, ואושר באופן חריג אמש בוועדת הכספים, וב3 בלילה קיבל את אישור ועדת השרים לחקיקה ולפני כשעתיים על ידי הממשלה במשאל טלפוני. במשרד הבריאות מביעים דאגה נוכח החלטת בגץ מאתמול לבטל את המגבלות בנמל התעופה בן גוריון. המהלך עלול להכניס זנים חדשים של קורונה לישראל. בעבור הנושאים שיבואו ארצה ביום הבחירות יוצבו קלפיות יהודיות. בתום ההצבעה הם יחויבו בבידוד בביתם. ביטול ביקורו של ראש הממשלה באבו דאבי. בכירים באיחוד האמירויות תוקפים את הניסיונות להשתמש בביקור כניסיון להשפיע על הבחירות בישראל. מדווח כתבנו שלמה ריזל.
ביקורו של ראש הממשלה נתניהו שהיה אמור להתקיים היום באיחוד האמירויות לא יצא לפועל אחרי שבוטל כבר 3 פעמים. האחרונה שבהן בשבוע שעבר. הסיבה לכך היא ככל הנראה רצונם של האמירתים שלו להתערב בבחירות בישראל. יחד עם זאת, גורם בכיר בקהילה היהודית אומר לי הבוקר כי הלאום על נתניהו בנושא בתקשורת הישראלית אינו נכון, והידע עליו בתקשורת, בממשל ובציבוריות האמירתית נותר כשהיה.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
בחסות ביטוח הרכב של AIG, מצטרפים ומקבלים 3 חודשים מתנה בביטוח המקיף ועוד חודש מתנה בביטוח החובה. לרוכשים ביטוח מקיף וחובה, כפוף לתנאי החברה.
היום תורגש ירידה בטמפרטורות, אך ממחר התחממות.
בחסות ביטוח הרכב של AIG, מצטרפים ומקבלים 3 חודשים מתנה בביטוח המקיף ועוד חודש מתנה בביטוח החובה. לרוכשים ביטוח מקיף וחובה, כפוף לתנאי החברה.
עד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר סוף השבוע.
אוקיי. שבנו לכם שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. נודה לאורך אבי גדוביץ, צריך להן שידור מוטי קופפר ויאנקל'ה פרידמן, בוקר טוב.
שוב בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים
שואלים אותי מתי אנחנו נותנים את האימור. לא יודע למה זה מעניין, אבל בוא ננסה. אתה רוצה?
יאללה.
מה אתה אומר?
מה אני אומר? אז בוא נעשה, בוא נתחיל. תשמע, אני מסתמך, אני זה אימור שמסתמך על על נתונים שאני לא יכול לחשוף כעת.
על שאלת חלום שעשית הלילה? ומה זה מסתמך?
אחר כך אני אוכל להגיד לך.
אני נותן הרגשות, אני לא יודע.
אתה מתחיל איתך בליכוד.
מה אתה אומר, נו?
33.
אוקיי, גם אני, הלאה.
יש עתיד 21.
יפה.
ימינה 9.
אוקיי.
המשותפת 9, שס 9, תקווה חדשה 8, ליברמן 8, לצערי, חייב להגיד עליו היחיד לצערי הרב.
תזרום, תזרום,
יהדות
נו.
יהדות התורה 7, העבודה 6, הציונות הדתית 5, כחול לבן 5, מרץ לא עוברת את אחוז החסימה, כנל רעם לא עוברת את אחוז החסימה, ובטח שלא הכלכלית של ירון זליכה.
אוקיי, יש ממשלה או אין?
יש ממשלה, יש רוב של 62 או 63 חברי כנסת.
גם אני חושב שתהיה ממשלה. האימור שלי זה קרוב אליך, ליכוד 33, לפיד 21, ימינה 8, משותפת 18, 7, שס 10, יהדות התורה 7, ליברמן 7, עבודה 6, כחול לבן 5, ציונות דתית 4, מרץ 4. הקלטת? יופי, תוציא לי את זה אחרי הבחירות. בגושים, אגב, 62 לגוש נתניהו, זה האימור שלי. בוקר טוב לפרשנים שלנו, אישי כהן ומני גרה.
בוקר טוב, שלום וברכה.
בוקר טוב.
ממה נתחיל? אתה יודע מה, בואו תנו את האימור שלכם, יש ממשלה או אין? אני לא יודע אם להכניס אתכם עכשיו לכל המפלגות, כי אני לא יודע אם כבר גיבשתם דעה מדויקת בעניין הזה. מי רוצה להתחיל? למי יש אימור?
מה, האם נתניהו מצליח להרכיב ממשלה? כן. כמו שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות, זה נראה שכן.
יפה, אישי?
מסכים ממני בכל מילה.
חבר'ה, תורידו אותה מהקו. אתם לא עושים לנו גוואלד, מה זה הדבר הזה? האנשים עכשיו לא יצאו להצביע.
אז בוא נלך לחרדים, ש"ס ויהדות התורה, ישמרו. אז בוא נלך רגע על מה שמעניין פה את...
אני אספר לכם משהו על מאחורי הקלעים.
כן. אוקיי.
השבוע התקיימה איזושהי ישיבה של אחת הסיעות החרדיות. בישיבה הזו, אחד מהנוכחים אמר, חברים, אתם לא שמים לב, השטח רדום, אנחנו הולכים לחטוף מכה. אחד מבחירי הסיעות החרדיות שישב שם, זעם עליו, אמר לו, תקשיב, אני מכיר את השטח, אני מכיר כל פעולה ופעולה שקורית בתוך המפלגה, כל פעולה ופעולה שקורית בכל מטה בארץ, ואנחנו במצב הכי טוב שהיה בשנים האחרונות, בטח בשנתיים האחרונות.
אישי לא מדבר על יהדות התורה, כי שם המצב לא משהו.
אבל, תמשיכו לשדר פאניקה, כדי שלא נגיע למצב קשה באמת.
טוב, אז לא מדובר על יהדות התורה.
גם לגבי יהדות התורה. למה לא? גם לגבי יהדות התורה.
כי שם אנחנו רואים כל מיני אנשים קצת מאוכזבים, אנשים קצת...
רבותיי, איתי. אנחנו צריכים להבין קודם כל דבר אחד בסיסי. זה אנשים מאוד מתרשמים, שמעתי את זה גם אומרים, לא רואים שלטי בחירות, לא רואים שלטים וכדומה. בואו שנבין, בשלוש שנים האחרונות, כל הדבר הזה של מערכת בחירות עבר לעבודה של אחד על אחד. כלומר, מגיעים לאנשים ישירות עם טלפונים, או ב-SMS'ים וכדומה, וככה מצליחים לנטר ולדעת בדיוק מי מצביע ומי לא מצביע, וזו העבודה שנעשית בשטח, ברמה כזאת שאני מקבל כל מיני הודעות על אדם מסוים כזה או אחר, אם אני יכול לדבר איתו או מי יכול להשפיע עליו, שהוא כן יצא להצביע או שלא יצא להצביע.
כלומר, אתה אומר...
אני יכול להוסיף לכם, תקשיבו, אני אעשה ספוילר...
הם אומרים שעולם כמנהגו נוהג.
אני אעשה ספוילר...
לא, הם אומרים מגיעים לכל אדם.
רק שנייה, חברים, אני אעשה ספוילר עכשיו לסקר שנפרסם בהמשך היום. בכיכר השבת, סקר של מכון אסקריה, סקר שהזמנו בכיכר השבת על הסיעות החרדיות ועל הכוח שבצלאל סמוטריץ' והתמיכה בבנימין נתניהו וכל הדברים האלו, ובסקר הזה נחשוף באמת כמה כוחו של בצלאל סמוטריץ' בתוך המגזר החרדי ומאיפה הכוח הזה מגיע בחודש האחרון בהשוואה לחודש שעבר. אבל לא בזה באתי לומר, בתוך הסקר יש את מדד הפריחות, עד כמה המצביעים של הסיעות יהדות התורה ש"ס והציונות הדתית בציבור החרדי מתכוונים להגיע לקלפי ולהצביע בביטחון גבוה ביותר. אז זה הנתון היחיד שאני אחשוף כרגע. ביהדות התורה 89% בטוח שכן, 9% חושב שכן, 1% חושב שלא, בש"ס 90% בטוח שכן ו10% חושב שכן. כך שהמצב של הסיעות החרדיות בתוך המגזר החרדי מבחינת הפריחות, הגעה לקלפי מצוינת.
טוב,
ובמספרים הם לא נופלים ממה שהיה עד היום?
זה תחכה כבר לכיכר השבת.
לא, זה גם...
לא, אני אומר, אני אגיד לך מה ההבדל בפער, בפעם הנוכחית לפעם קודמת. א', קורונה, בסדר? הפוקוס הציבורי, תשומת לב הציבורית של האדם הפשוט מהרחוב, באמת יותר מעניין אותו, או לפחות עניין אותו עד לפני שבוע, שבועיים. הקורונה עניינה אותו יותר מפוליטיקה, כי הקורונה נגעה לחייו האישיים, הבריאותיים, הכלכליים שלו ומשפחתו. פוליטיקה, מי יהיה חבר כנסת, כמה חבר כנסת יהיו, זה חשוב, אבל זה פחות חשוב. זה אחד. שתיים, יש פה תופעה שלא הייתה בעבר, שבה הגורמים שמתנגדים להצבעה בבחירות, כן, אני מדבר על סטמר והקנאים,
התעלו מעל עצמם והצליחו לייצר קמפיינים שמבלבלים לנו את הראש ומסחררים לנו את הראש, כביכול האכזבה או האדישות החרדית גבוהה יותר ממה שהייתה בעבר, והתשובה היא לא, זה לא נכון. הקמפיינים האלה מדויקים, הקמפיינים האלה חזקים, הם מצליחים לזרוע גם בקרבנו.
זה נראה לי שאתה קצת יוצא מעיניים, סליחה, מה, אתה לא מכיר אף אפילו אחד מסביבתך הקרובה שהצביע, נגיד, שס או גימל תמיד ופתאום חושב להצביע לסמוטריץ', אתה לא מכיר אפילו אחד כזה?
אני מכיר יותר מאחד, מכיר יותר מאחד, ואני בכל מערכת בחירות הכרתי יותר מאחד כאלה.
האחוזים לא גדלו, האחוזים לא גדלו.
ואני אגיד לך מה התופעה שאני גם רואה בכל מערכת בחירות, שחודש לפני הבחירות הרבה אומרים, אני בטוח לא אצביע, וכשזה מגיע כמה ימים לפני הבחירות, הם אומרים, טוב, תשנו בכל אופן בסופו של דבר, חבר אני לכל אשר ירוך וקידוש השם וכו' וכל הדברים האלה, זה הדברים המשמעותיים. עכשיו בוא נגיע לשורה התחתונה, אז יצביעו לסמוטריץ' 5,000, 10,000 חרדים בסוף, וכי לאלי ישי לא הצביעו 70-80 אלף חרדים, וכי לבן גביר עד היום לא הצביעו כל פעם 10-20 אלף חרדים. בואו לא נתרגש, זה אותו סיפור, אותו סכום של
אני,
קולות.
אני אגיד לכם איפה הבעיה שלי, שאני צריך להסכים ממני גירה, ולהביא לכך תימוכים מתוך הסקרים, ושוב אני נאלץ לשתוק, כי מני אגב מכיר את הסקר הזה שאני מדבר עליו כשהלכתי לו זה כי הוא השתתף בפאנל הזה, אבל אני חושב שלשס וליהדות התורה, אני אומר את זה כך בזהירות, אין הרבה מה לדאוג מבצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, אבל במקביר לבצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר יכולים להיות מרוצים מהקולות שמגיעים מהמגזר החרדי.
אז בעצם מה שנשאר לנו עכשיו זה לראות מה קורה, האם באמת יהיה כאן ממשלה או לא, כי אם המפלגות החרדיות
שומרות על כוחם, כן. ובן גביר מצטרף.
אז פה זעקת הגוואלד היא באמת, היא כן משמעותית והיא לא רק פיקציה, כי אנחנו יודעים, אתה שאלת אותי, התחלנו בערכת הסיכוי. מני,
המשחק השני מנדטים בסוף שהחרדים וביבי יצליחו להביא יותר או לא, וזה הסיפור כרגע, ואני יכול לומר לך, בנושא הזה אם דיברנו על סקרים, שסקרים פנימיים של הליכוד, שנתניהו בסקרים האלו מצליח לקלוע, הסוקרים שלו יותר נכון, מצליחים לקלוע פחות או יותר לתוצאת האמת של הליכוד ושל סיעות הימין, וראינו את זה בשלושת הסיבובים האחרונים, שנתניהו ידע מה קורה מאחורי הקלעים, ואני שמעתי על סקרים מאותם גורמים שאני שומע מהם בימים האחרונים, והם קלו פחות או יותר לתוצאה על הגבול. פה הם מדברים כבר בסקרים האלו על 63 מנדטים לימין, טווח שברירי, אבל לכן נתניהו אתמול מבקר כמעט בכל עיר בצפון, שש ערים אני לא טועה הוא היה בצפון. כל השידורים חיים שהוא עושה, הוא מנסה לגייס בכל כוחו שני דברים. א', להוריד את גדעון סער, לקחת ממנו חזרה קולות של אנשי ימין מתון. ב', להוריד מכוחו של נפתלי בנט.
שבכיוון הזה גדעון סער באמת,
הוא עדיין, אתם צופים עליו. החלק השני של נתניהו זה להעביר קולות מנפתלי בנט לליכוד ולציונות הדתית. הסיבה היא כדי שביום שאחרי הבחירות, אם גוש הימין כולל בנט מגיעים ל-33-34 מנדטים, אבל ההוגה מתחלקת שבנט נמצא עם 9 מנדטים, 10 מנדטים ולא עם 15 מנדטים, אין לו סיכוי בכלל לדרוש רוטציה או להפיל ממשלת ימין.
דרך אגב, אני אומר לך שנתניהו, לא יודע מאיפה הוא לוקח את הכוחות האלה. הוא נוסע... 71, נוסע ממקום למקום, כנס, 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 ואני מקבל את ההודעות.
אתמול שמונה אירועים שונים.
ובדרך הוא עושה לייבים עם אנשים ומדבר איתם, משהו לא נורמלי, תקשיב, זה... אני לא... אבל אני חייב עוד נקודה, נגעת האיש...
יש תחושה שהוא היחיד שרוצה לנצח באמת.
יש, נכון?
מוסר הסקל, אני צריך ללמוד מוסר הסקל מנתניהו, מהו כוח הרצון, כן? אתה מסתכל על זה ואתה אומר איך זה יכול להיות. אבל הנה, זה כוח הרצון של פוליטיקאי שדבק במשימה שלו 20 שנה ומוכן להתאבד מול העניין הזה גם כשיש מולו, שהוא יודע שכל המערכת נגדו ומגישים נגדו כתבי יישוב וכדומה, אבל בוא ניקח את זה לעולמות שלנו.
לא, אבל מני, אבל לא חסר לנו... בבקשה.
מוסר הסקל, בעולמות שלנו. כשאנחנו רואים... להבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן, אבל כשאנחנו רואים ישישים שיושבים ולומדים תורה בגיל 70 ו-80 ו-90 ויושבים ועושים את זה מ-5 בבוקר עד 12 בלילה, זה המסר שאנחנו צריכים להתפעל ממנו, וזה כוח הרצון כשמתעלים אותו לדברים רוחניים.
תגיד לי, בשעה הקודמת ראינו פה את נתן משי. הוא חסיד ברסלב וטוען שחסידי ברסלב באופן קטגורי יש להם הפעם הצבעת מחאה, רק לא גימל או שס.
שיש כאלו.
בעקבות אירועי אומה לאחרונים.
בוא נפרק את זה. גם את הסיפור הזה נפרק, כי זה בדיוק מלמד אותנו על כל מה שקורה כאן. ברסלב מחולקת לברסלב שורשיים ולברסלבים מה שנקרא, חוזרים בתשובה נקרא להם. הברסלבים השורשיים אכן, חלקם בוחרים באגודת ישראל, אבל מאז ומתמיד בתוך ברסלב יש ריכוז עצום של אנשים שהם בכלל משתייכים למה שנקרא לא אסור להשתתף בבחירות. בסדר? אנשים שלא הצביעו אף פעם, שמתנגדים להצבעה, שמתנגדים אקטיבית להצבעה. בכל מערכת בחירות יש בברסלב מודעות של חתימות של רבנים מעבר, לוי יצחק בנדר וכדומה, שהיו בעד בחירות והיו נגד בחירות, ואסור להשתתף וכן מותר להשתתף. זה ברמה הפנים-פנימית בברסלב, אוקיי? אותו סיפור שהיה מאז ומתמיד, יש עכשיו, רק שעכשיו יש לסיפור הזה כותרת יותר מעניינת מאשר לדבר על אסור להשתתף. הכותרת היא אומן, כי מה שקרה באומן באמת היה נורא והיום, ומה שקרה בבלרוס היה עוד יותר נורא והיום, צריבה איומה ונוראה, ואני בטוח שכמה מאות
ילדים... אנחנו יכולים לפתוח שוב ושוב את הדיון של אומן, אבל אני שואל אותך, אתה איש אומן, איך אומרים, נפגשנו, אני מנות 4-5 פעמים בראש שנה באומן שנינו. מכיר את אומן, חי אומן, מילדותך. אתה מכיר את אריה דרי בנושא הזה שהוא חי אומן לא פחות ממך. אתה מכיר את מאיר פרוש והשלום האמונים שחיים את אומן לא פחות ממך. אומר לך אריה דרי, שמעתי אתמול הקטע, מה אתם רוצים שאני אעשה? מה הייתי יכול לעשות שלא יכולתי? הרי על אלו שנתקעו בבלרוס, בכיתי לכם, אל תיסעו לשם. יש לי בעיה עם האוקראינים, אני בקושי מצליח להתנהל במה שקורה בארץ, אתם רוצים שאני אשתות על מה שקורה באוקראינה? אני בנושא הזה לא מצליח להבין את הביקורת, באמת עכשיו, ולא מנסה להגן על דרי, אני חושב שכולם עשו טעויות בתקופה של הקורונה. בנושא של אומן, אני מנסה להבין, ואתם מדברים על פוליטיקאי שהשקיע לא מעט הון ודאג לאנשים שהשקיעו הון באומן, בן אדם שהיה באומן, עוד כשבקושי היה שם כמה עשרות אנשים. מה אתם רוצים שהוא יעשה? איך הוא הפך להיות אויב ברסלב?
כשאתה לוקח סוגיה, ואתה יכול לבחון אותה בשני צדדים מרכזיים, אמוציונלית ורציונלית. אתה מדבר רציונלית, ורציונלית הצדק איתך, אבל כשיהודי שבאמת 20-30 שנה, מכל שנה נמצא בראש השנה באומן, ולא היה השנה, פעם ראשונה, אותו יהודי רואה 3,000-4,000 איש מתגוללים על הגבול, עם תמונות ועם סרטונים של אנשים שנמצאים במצב נורא, כשהם רוצים בסך הכל להגיע לתפילה אצל הרב שלהם, זו צריבה בלב, זו צריבה רגשית קשה שמכחיבה ונמצאת לאורך כל הדרך. הבעיה האמיתית שאתה שואל אותי, שאותם פוליטיקאים, כולל דרי, כולל פורוש, כולל אחרים, לא חיבקו את הציבור הזה לאורך החצי שנה הזאת ונתנו לו את האמפתיה. זה הכל. זאת הטעות היחידה. אבל גם טוב. היא בסופו של דבר לא תביא לפגיעה בהצבעה, לא בגימל ולא בשאר. ואם כן, זה יהיה באחוזים ממש 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 קטנים של צעירים ומורמרים שילכו לסמוטריץ', בסדר גמור, העיקר שיעבור את אחוז החסימה.
חברים יקרים, נעמתם לי מאוד,
אישי כהן כיכר השבה. בפינה הבאה אנחנו נהיה אחרי הבחירות.
אבל אז מתחילה הדרמה הגדולה.
הקמת הממשלה. אנחנו נהיה אחרי בחירות בתקופת ביניים.
אז מתחילה הדרמה הגדולה. אישי כהן כיכר השבה, תמני גירה. תודה רבה לשניכם, פרסומות מיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם אבי ממרן. מבידוד לחירות אמיתית. השנה יותר מתמיד מגיע לכם לצאת לחירות אמיתית. הלוואת חג מבנק ירושלים עד 100,000 שקלים. הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים. בנק ירושלים, לפרטים כוכבית 8997. הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הכסף שלך שוכב סתם בבנק, מחפש אפיק השקעה סולידי עם פוטנציאל לרווח גבוה? משקיעים היום בשביל המחר. יחידות אחרונות של קרקע פרטית בטאבו באזורי הביקוש החזקים בארץ בקרבה לריכוזים חרדיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 9942, כוכבית 9942. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
מבצעי חג על כל מכשירי הדרן, סמארטפונים, טאבלטים ווייז, כוכבית 3230.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מה נשתנה? עם רש שמי, הכל השתנה. כלים חד פעמים מרהיבים לשולחן החג. עזרי בישול, אפייה וניקיון שיעשו לכם את החג כשר ושמח. עם מוצרי האיכות של 1-2 מבית רש שמי, הפסח הזה אתם באמת בני חורים. פחות ניקיונות, יותר משפחה. פחות תרחה, יותר הגדה. 1-2 והכל מסודר. יש זמן לכל השאר.
מורידים מחירים על מאות מוצרים במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מנקים לחג? אל תשחקו בגז. שמרו על כללי בטיחות. היזהרו ככל האפשר בעת הזזת הקיריים. אין לנתק את צינור הגומי המחבר בין הקיריים לברז הגז. ואם קניתם קיריים חדשות, אל תתקינו אותן בעצמכם. ירשו מספק הקיריים התקנה בידי טכנאי מוסמך. זכרו, דליפת הגז שקטה, אך מסוכנת. למידע נוסף, ייכנסו לאתר energy.gov.il. חג שמח ממשרד האנרגיה.
מאמינים בצדיק רב שייל מקרסטיר? הזדמנות מיוחדת להרוויח גשמיות ורוחניות. הצטרפו גם אתם בהשקעה חד פעמית קטנה בהקמת בית הערכה סמוך לציונו של הצדיק רב שייל מקרסטיר ותיהנו מצועה כספית גבוהה לכל החיים. הפרויקט בפיקוחו ובחשרותו של הרב ברנץ דרופר שליטה, גאווה דחל הוראה ועורך הדין משה אוסדיצ'ר. אל תפספסו את ההזדמנות. לפרטים 03-50-111-92 03-50-111-92.
בזוהר הקדוש כתוב, בזמן שעוסקים בתורה, אפילו בזמן מגפה, לא נותן הקדוש ברוך הוא למשחית להשחית. לכן, לרגל התחלת חומש ויקרא, ספר הקורבנות שבאים לחפר על עם ישראל ולהצילו מכל רע, עמותת מגדל אור מזמינה אתכם לקבל במתנה את ספרו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן וליהנות מסיפורים מרתקים ודברי תורה על ספר ויקרא. התקשרו, כוכבית 5630, כוכבית 5630, והספר ישלח עליכם ללא תמורה. בעזרת השם ובעזרת לימוד דברי תורה, הקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל גם בזמן המגפה. עד גמר המלאי.
שבת בשבילי זו קדושה, תפילה, והכי חשוב, לשמור אותה כהלכתה. לכן בחרתי במקרר הייסנס. עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, יצרן קרח אוטומטי ומנגנון שבת מובנה ללא חשש גרמה דגרמה. מקררי הייסנס, יפים מבפנים ומבחוץ. מקבוצת חטא יוד.
ארגון בחגבי הסלע יוצא במבצע עולמי של 1,000 סיומי הזוהר הקדוש עד ערב פסח למיתוק חבלי משיח הקשים ולהחשת הגאולה ברחמים. הצטרפו עכשיו 052-71-51-890 052-71-51-890.
איזה כיף לחגוג שוב עם המשפחה. באמית סטור מסדרים לכם חג מושלם, ועכשיו קערות סדר החל מ9.90 שקלים. באמית סטור
אני בא. חשבתם שטעמתם הכל עד שתטעמו מורדובה, סדרת משקאות כשרים לפסח בעבודת יד שתסדר לכם את החג. מורדובה, אתם חייבים אותו בפסח. הזמינו עכשיו כוכבית 2509 או באתר moradova.com או ברשת יש ובחנויות המובחרות. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
טוסט עם גבינת עמק נמסה טעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה.
שלום, כאן השף אסף גרנית. תקופת האביב היא זמן מצוין להתחדשות.
עכשיו בנאמן, 40% הנחה על כלי בישול ואירוח, בקניית 3 פריטים ויותר, כפוף לתקנון.
חג שמח מנאמן.
חניכיים אדומות ונפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, ונאמר בוקר טוב לפרופסור נדב דודוביץ'.
בוקר טוב.
מומחה בריאות הציבור, מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון. לפי הנתונים, נראה שהקורונה מאחורינו. אני רואה שמקדם ההדבקה ממשיך לרדת. אנחנו רואים החולים הקשים כבר 500 ומשהו, אתה יודע, לא במצב של שאמור להדיג את כולנו, והנה...
במילים אחרות, האם המסיבה שאיתי ואני פתחנו פה על תחילת התוכנית, מסיבת סיום של הקורונה, היא צודקת?
אני חושב שעברנו פשוט לשלב הבא עם הקורונה. הקורונה לא מאחורינו, היא כאן, היא תישאר. רק היא תישאר כמחלה כמו מחלות אחרות.
כמו שפעת?
שלשמחתנו יש להם חיסון. שפעת הורגת כל שנה אנשים. היא לא כמו שפעת כי יש לה תכונות אחרות. למשל, העובדה שלשמחתנו דווקא ילדים חולים בה בצורה קלה יותר. ובנוסף, אנחנו נהיה חייבים להמשיך ולהסתכל, לראות שלא מתפתחים וריאנטים שבסופו של דבר מביאים למחלה קשה יותר. לשמחתנו כרגע הווריאנטים השונים מגיבים טוב לחיסונים, חלק אולי מגיבים מעט פחות טוב, אבל זה עדיין
אתה רואה סיכוי, לגל תחלואה חדש?
קודם כל אני חייב לומר שכל עוד יש במדינת ישראל מיליון אנשים שיכולים להתחסן ועדיין לא התחסנו, וילדים כ-3 מיליון שלא מחוסנים, הדבר הזה בהחלט הוא קר פורה להמשך הדבקות וגם לתחלואה קשה.
הילדים אבל יכולים להיפטר, אתה יודע, גם כי ברגע שה-FDA יאשר את החיסון לילדים, יהיה אפשר לתת אותו.
נכון, כולנו מחכים לזה בחיליון עיניים. ניסוי אמור להסתיים בעוד מספר שבועות, ואז לעבור את הליכי האישור, כמו שהיה לגבי הניסוי הבסיסי.
אז אם עדיין קיים סיכון, אז איך הבג"ץ אתמול מתיר את כניסת כל האזרחים מחוץ לארץ? הם לא חוששים מדבר כזה?
לא, איך? הוא לא אמור לזה.
האם ההחלטה היא נכונה? האם לדעתך זה החלטה סבירה? או שזה...
אני חושב שיש טעות מאוד גדולה בהסתכלות למה שבג"ץ אמר, ובכלל להתייחסות לקורונה הרבה פעמים. אנחנו כל הזמן בסקנדל או פסטיבל, כאילו שאו שיש אפשרות שהכל סגור וסגר, או שהכל פתוח. לא, יש, וזו הייתה התשובה שלי אליכם גם, הקורונה לא מאחורינו, אנחנו עברנו לשלב הבא שהוא מאוד משמח, שמאפשר לנו לעבור לשהו נורמלי חדש, אבל עדיין יש הרבה דברים שאפשר לעשות, גם לגבי נתב"ג, אנחנו לא יכולים שזה או שיהיה פתוח לגמרי או שיהיה סגור לגמרי. אנחנו צריכים לנהל את הסיכונים, וזה שיש לנו היום חיסונים אפשר לנו מעט ככה לשחרר את החגורה, אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים עכשיו לצאת למסיבות סיום קורונה לחלוטין. אנחנו בוודאי יחסית לעולם במצב נהדר, אבל החיסונים לא יפתרו הרבה בעיות. אחד,
אבל שוב, אומר פרויקטור הקורונה אומר אתמול במפורש, בעקבות ההחלטה של הבג"ץ, שההחלטה הזאת תקרב את מדינת ישראל לגל תחלואה נוסף גבוה.
אני חושב שמה שפרופסור נחמן אש, שאני מדבר איתו הרבה, כי אנחנו נמצא בקבינט המומחים שהוא מוביל, התכוון אליו, זה שעדיין אי אפשר להכריז על הקורונה כמשהו שהסתיים. זה לא מה שבג"ץ אמר, דרך אגב. מה שבג"ץ אמר, זה שלא ייתכן שנהיה המדינה היחידה בעולם שלא מאפשרת לאזרחים שלה לחזור לארץ. זה לא אומר שלא צריך להפעיל הרבה אמצעים אחרים, ואני חושב שהוא נתן הערה ככה למשרד הבריאות, ואני חושב שזה לא רק למשרד הבריאות כמובן, זה גם למשרד התחבורה ולממשלה בכלל, שצריך יותר להתאמץ ולהיות יצירתיים, ויש דברים שבהחלט נעשים עכשיו שחבל שלא נעשו קודם, כמו לחייב בדיקות לפני שחוזרים לארץ, כמו לעשות שתי בדיקות אחרי שחוזרים, הנושא של הצמיד האלקטרוני, הרבה דברים
שאפשר להגיד.
לא, בקיצור, הוא אומר צריך פיקוח על הנושא הזה, אפשר לפתוח אבל.
אני חושב שכמי שלאורך כל הדרך הרבה פעמים ראה בחשש, איך מפרים פה לא מעט זכויות ביד קלה מדי, ובתור אחד שכן חושב שהקורונה היא דבר מאוד רציני, צריך לעשות דברים בצורה מידתית. צמיד אלקטרוני באופן שנעשה עליו פיקוח, באופן שהוא גם מתקבל בוולונטריות, זאת אומרת, בן אדם חותם ומסכים, אני חושב שזה דבר שהוא אפשרי ונכון, ואני חושב שאפשר לפתוח את נתב"ג בצורה זהירה לחזרה של אזרחים ישראלים. בואו נשים את הדברים על השולחן, אני לא מדבר עכשיו על פתיחה של התיירות.
גם יציאה של אזרחים לטיולים, אנחנו גם רוצים לצאת. טוב, פרופסור נדב דודוביץ'.
זה אני לא בטוח, זה באמת דבר שאני חושב שצריך קצת להמתין.
אנחנו מחוסנים אבל, מה הבעיה?
צריך להבין שחיסון הוא דבר נהדר, הוא לא מונע הדבקה ב-100%, אין שום דבר שהוא 100%, ובהחלט ראינו אנשים מחוסנים שנדבקו, כמובן חולים בצורה הרבה יותר קלה, אבל הם יכולים להדביק בהרבה פחות מאדם רגיל, אבל הם יכולים עדיין להדביק. והנושא של הווריאנטים הוא כן מאוד משמעותי.
כן, לא להיווה.
לחקוב אחריו, אבל לא בגלל זה לחסום את כל הכניסה של אזרחים ישראלים לארץ. אפשר לנהל את זה בצורה יותר טובה.
פרופסור נדב דודוביץ', מומחה בריאות הציבור, מנהל בית ספר לבריאות הציבור בבן גוריון. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה, שיהיה פסח שמח והרבה בריאות.
תודה.
שמע במילה, אמנם הוא מגן פה קצת על, על, על הבגץ, אבל למעשה אני חושב שהבחירות האלה, זה בחירות על שלטון, על שלטון מנדלבליט והבגץ, או שלטון דמוקרטי פה של הכנסת.
אתה חושב שפתאום נתניהו יתחיל לעשות כל מיני תהליכים דרמטיים.
אבל זה לא נשמע לך הזוי שהממשלה תחליט איך להתמודד עם הקורונה. היא מצליחה, ברוך השם, באמת, סייעתא דשמיא גדולה, היא מצליחה. בא בגץ, אומר לה, לא, ההחלטות שלכם לא קבילות, לא סבירות. מי נבחר ציבור פה? ריבונו של עולם. אני חושב שחלק גדול מהשיקולים להצביע בבחירות,
אני לא בטוח שפתאום נתניהו יתחיל לטפל בבגץ ויתן פסקת התגברות. יש מספיק נושאים שהוא יכול לעשות את זה לפני, כמו חוק הגיוס וכמו דברים אחרים. חלקם אפילו היו הסכמות באותו זמן, כמו למשל למשה כחלון, אם אתה זוכר, ו... למרות ה...
הוא לא עשה את זה, אף קואליציה זה לא הצליח.
יפה, אז הוא לא עשה את זה, אז אני לא בטוח שהפעם זה יקרה. אבל ליאן קלה, זהו, בחירות.
שבוע הבא בתוכנית אנחנו...
מרכיבים ממשלה.
אליי מקבל את הסמכות להרכיב את הממשלה.
טוב, צריך להתנצל בשם האורך שלנו, שאומר לי באוזנייה שהיו כאן שני רעיונות שלא תראו לנו זמן למאזינים.
כי יש לנו את הרב אדלר שעליו אי אפשר לוותר.
בדיוק. אז טוב, אין לנו גם איך לומר שבוע הבא, כי שבוע הבא זה אחרי הבחירות, אז כמו מצות אחרי פסח. הוא אומר,
מוסיף העורך אבי גדלוביץ', אומר רעיון לבחירות הבאות,
נעלה אותם, זה יהיה בקרוב אולי,
בתקווה גדולה מאוד שזה לא יקרה.
טוב, הרב אדלר איתנו?
בוקר
טוב הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית הצעירים בבית הרילית, כמידי שבוע כאן. תן לנו גם שבוע לבחירות את החיזוק השבועי עם האורחיים הקדוש.
מצוין. אז אנחנו באמת נתייחס לעניין הזה של הבחירות, אבל מזווית אחרת לגמרי. אנחנו מתחילים עכשיו, בעזרת השם, פרשה חדשה וחומש חדש, וחומש ויקרא מתחיל עם האות א' קטנה. ורש"י כבר מסביר, כן, שזה עניין של ענווה, משה רבנו לא רצה כל כך לדבר על עצמו, קדוש ברוך הוא ציווה עליו לכתוב, אז הוא כתב, אבל הוא כתב את זה בצורה שזה יהיה קצת משמעות של ויקר, כמו לשון של, של מקרה. ויש לנו כאן שאלה נפלאה ששואלים שתי גדולי עולם, והם תרוצים, שתיים תרוצים אחרים, אבל אותו רעיון, ואנחנו נתייחס לזה. השאלה היא, בסוף פרשת כי תישא, אנחנו מוצאים שמשה רבינו קרן אור פניו, והירו מגשת אליו. עם ישראל רואים שהאור של הפנים של משה רבינו קורנות. ומאיפה הגיע לו האור? זו השאלה ששואל המדרש. המדרש אומר שמשה רבינו ישב וכתב את התורה, כמו שהקדוש ברוך הוא הכתיב לו, ואז נשתייר, בתוך הקולמוס נשתייר שם קצת מהדיו. והקדוש ברוך הוא יביר את זה על ראשו, ומשם נעשה קרני הוד. והשאלה הנשאלת היא, וזה שואל גם רבינו הרחיים הקדוש ועוד, מה הכוונה שנשתייר בתוך הקולמוס כמעט? בן אדם שלא יודע בדיוק כמה דיו הוא צריך בשביל המלאכה של הכתיבה, אז הוא משער בערך, אז לפעמים נגמר לו באמצע המלאכה, והוא צריך להוסיף לתוך הקולמוס, ולפעמים באמת נשאר לו עודף בסוף, אבל הקדוש ברוך הוא שיודע בדיוק איתה ברוגעה, הוא יודע בדיוק כמה צריך בתוך הקולמוס, כמה דיו צריך בשביל הכתיבה הזו, הוא יודע כמה אותיות יש וכמה דיו לוקחת כל אות וכולי. אז מאיפה באמת נהיה עניין כזה שנשארת טיפה של דיו בתוך הקולמוס, שממנה אפשר לעשות כקרני עוד למשה רבינו? אז יש על זה שתי תירוצים. הרחיים הקדוש אומר שם פרשת כי תישא, אומר הרחיים הקדוש, יש כאן עניין של ענווה. משה רבינו הרי ידוע שהיה ענב מכל האדם. וידך גיסא, כמו שכולם יודעים, כן, ענווה היא לא להתעלם מהמעלות שלך, אלא להכיר בערך עצמך, אבל לדעת, לדעת שהכל מהשם, ולכן אני בכלל אין לי מה להתגאות, כי זה בכלל לא אני. ולכן, משה רבינו נצטווה לכתוב, האיש משה ענב מכל האדם, אז הוא כותב את זה. אבל מצד שני, הוא לא כל כך מרגיש בנוח עם זה, ולכן הוא עושה שינוי. את המילה ענב שבדרך כלל בלשון הקודש כותבים אותה עם יוד, אי, נון, יוד, וו, משה רבינו משמיט את היוד. זאת אומרת, הוא לא משנה את המשמעות של המילה, הוא פשוט עושה אותה מילה חסרה, וכשדברים בכתיב חסר, הם פחות בולטים, פחות חזקים, פחות חקוקים. ולכן משה רבינו כתב, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לכתוב, יש משה ענב מכל האדם, אומר רוח חיים, אז הוא כתב את זה, אבל הוא הוריד את היוד. וכיוון שהוא הוריד את היוד, אז הטיפה הזאת של הדיו שהייתה אמורה לשמש לכתיבת האות יוד של ענב, הטיפה הזו נשארה בתוך הקולמוס, וכך היה אפשר להציז את הטיפה הזו, להעביר את הקולמוס על ראשו של משה רבנו וקרן לאור פניו. האוהב ישראל מאפתא, שיום הסתלקותו חל היום, אוהב ישראל, באמת אוהבם הגדול של ישראל, אחד מתלמידי הנועם אלימלך, מגדולי החסידות, שמקום קבורתו ליד הבעל שם טוב במג'יבוז', ואין ניסן כאמור גם פטירתו, והוא מטרץ על אותה שאלה תירוץ אחר, על אותה הדרך אבל אחר. פרשתנו מתחילה במילה ויקרא, האלף קטנה, אז הוא אומר את אותו רעיון של אור החיים, שאומר פרשת כי תשא, אומר פרשתנו. נכון, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לכתוב ויקרא אל משה, אז הוא כתב ויקרא אל משה, בהחלט הוא כתב. אבל את האלף הוא הקטין, מכיוון שהאלף הוא קטנה, יש לנו בתוך הקולמוס עדיין טיפה של דיו, ומהטיפה הזו אפשר להטיז, להעביר על משה שרושה, על ראשו של משה רבינו, וכך יש לנו קירון אור פנים. אז שוב, משה רבינו עשה ככל שנצטווה, הוא עשה, הוא הכיר בערך עצמו, בהחלט שהוא הכיר. אבל הוא צמצם במה שאפשר, הוא לא הלך חס וחלילה להגדיל, הוא פשוט הקטין יותר ממה שהוא נצטווה, הוא יצא ידי חובת הציווי, עשה אותו במלואו, אבל לא צריך להתבלט בראש כל חוטות, ואפשר להצניע את זה. אם דיברתם על בחירות, אז זה בתקופה שאנחנו עמוסים, כן, באנשים שמתיזים לכל עבר עניינים של אגו, ואנחנו לא שופטים ולא מתערבים, ככה זה דרכו של, של עולם, וכך דרכה של פוליטיקה.
כן.
אבל אנחנו צריכים לזכור לנו עצמנו, להכיר במעלתנו, להכיר מעלת חברנו, אבל לדעת מאיפה זה מגיע, ואין לנו שום מקום להתגאות, אפשר אפילו קצת להעמיד, ללמוד משה רבנו ולצמצם, אך שתהיה לכולנו בעזרת השם, שבת שלום והמשך הכנות נעימות.
שבת שלום
ומבורך. שבת שלום ומבורך, הרב צבי אריה אדלר. תודה.
תודה גם לכם ולכל המאזינים.
ינקל פרידמן, תודה רבה גם לך.
היה לאון אגרב כרגיל.
תודה רבה למאזינים שלנו, תודה למוטי קופר,
תודה רבה לך,
האיש הטכני שלנו, האורך אבי גדלוביץ', לאסתי פלד, מנהלת האקטואליה בקול חי, ולמאזינים שלנו, תבחרו נכון, אני חושב שזו הסיסמה, כי בסוף אתם יודעים מי מייצג אתכם, מי דואג לכם.
מי שלא הולך להצביע, אל תבכה אחר כך, אכלו לי, שתו לי, ההוא לא בסדר, לכו להצביע, בכל מקרה לכו להצביע.
מי דואג לחינוך של הילדים שלכם, בישיבות, לכוללים, לעולם התורה, לכל הדברים. אני לא בגשמיות, אני מדבר על הרוחניות. כי בסוף בגשמיות אין לנו שום דבר, אז זה לא...
אבל זה דברים שתשמור לך כך, לחברוסה שלנו, זה לא בשידור ברדיו.
אוקיי, אז אנחנו נפרדים לכולכם, שבת שלום, בוקר טוב.
שבת שלום, אחלה סוף שבוע.